טוב, היום יש הרבה דברים לדבר על ל"ג בעומר, היום בערב ל"ג בעומר, כידוע, אז יש הרבה נושאים, אז אמרתי, נתפוס איזה מהלך יפה של הבן איש חי, וניגע בו, כדי, חשבתי הרבה כזה על מה לגעת, בסוף נביא איזה מהלך כזה יפה של הבן איש חי, הרבה מבוסס כאן על הספר של רוזנבלום, אז בואו נראה לאט לאט. אני מתחיל מהשולחן ערוך, מקור אחד. יש לו ספר על ספירת העומר. אז חלק מהרבה מהמקורות כאן נביא שם. אוי, סליחה. אומר השולחן ערוך ברכות פסח, תף צדי ג' נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר. שאומרים שאז פסקו מלמות. ואין להסתפר עד יום ל"ד בבוקר, אלא אם כן חל יום ל"ד ג' ערב שבת, שאז מסתפרים בו לפני כבוד השבת. כן, המהר"ן כותב שבכללי הספרדים נוהגים להסתפר רק בל"ד בבוקר, ובדיוק בהשנה שזה חל ביום שישי, אז גם אנחנו הספרדים יכולים להקל להסתפר ביום שישי בנץ. מהנץ ביום שישי, מהבוקר. כן, מהבוקר, ואותו דבר אשכנזים ככה תמיד. היום גם אשכנזים השנה וגם הספרדים יכולים להסתפר בשישי בבוקר. הספרדים בגלל שבת יכולים להקל, נכון, משישי בבוקר ולא ביום ראשון. בדיוק. אומר הרמ"א, הגה, ובמדינות אלו אין נוהגים כדבריו, אלא מסתפרים ביום ל"ג. אז זה מחלוקת בכלל. השנה כולם מסתפרים ביום שישי בבוקר. אבל בשנה רגילה, אשכנזים נוהגים כבר בל"ג בבוקר להסתפר, ואנחנו הספרדים מחכים עוד יום אחד עד ל"ד. ואומר הרמ"א, ומרבים בו קצת שמחה, ואין אומרים בו תחנון. אז לא אומרים תחנון בל"ג בעומר, ומרבים בו קצת בשמחה. או, אז זה גם דיון בפוסקים לגבי חתונה בלילה, נכון. מחלוקת אחרונים קצת, נכון. מחלוקת אחרונים. ואין להסתפר עד למד ג' בעצמו, ולא בערב, מי הוא במחל ביום ראשון וכו' וכו'. אנחנו רואים כאן במרן שיום למד ג' בעומר לא אומרים תחנון ומרבים בו קצת שמחה. מה הסיבה? אומר השולחן ערוך שאומרים שאז פסקו מלמות. אז בואו נראה מה יש על היום הזה שהספרי חסידות כל כך העריכו בגדולת היום הזה. אז לפני שנהיית הסוגיה שקשורה אלינו, בואו נראה, הבאתי כאן איזה ארבע שיטות מה היה ביום למד ג' בעומר. אז מה קרה ביום למד ג' בעומר? אז פירוש ראשון, שזה השולחן ערוך, ואותו דבר כותב המאירי בבמות שם, אז יש את הסיפור המפורסם על תלמידי רבי עקיבא, נכון? שלא נהגו כבוד זה בזה, ומתו 24 אלף תלמידים. עכשיו הגמרא אומרת שהם מתו מפסח ועד עצרת. זה לשון הגמרא.
עצרת זה שבועות.
טוב מאוד, עצרת זה שבועות. אבל יש גרסה שגורסת בין פסח לעצרת הם נפטרו. וככה גורס המאירי, אני קורא את המאירי מקור א', אמרו על רבי עקיבא ש-12 אלף זוגות תלמידים היו לו. וכולם מתו בפרק אחד, אז שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם בלא תורה, עד שבא לו יוצא רבותינו שבדרום ושנה להם. ורבי מאיר, ורבי שמעון, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי אלעזר בן שמוע. והם העמידו את השעה, ותלמידים אלו הוזכר כאן שכולם מתו מפסח ועד עצרת. נכון? עד כאן הגמרא. אומר המאירי, וקבלה ביד הגאונים, שביום למד ג' בעומר פסקה מיתה. אומר המאירי כבר מגדולי הראשונים, שיש קבלה ביד הגאונים, שפסקו למות ביום למד ג' בעומר. אפילו שהשולחן ערוך לא בתוכה, כנראה הוא לא ראה את המאירי, אבל יש גם מדרשים שמשמע בהם שזה לא עד עצרת, אלא יש גרסאות שבין פסח לעצרת הם מתו. וככה...
מה, זה עשו,
תגידו לה? או, יפה. בוא נראה. ונוהגים מתוך כך שלא להתענות בו. למה לא מתענים ביום למד ג' בעומר? למה? בגלל שפסקה המגפה. ככה סובר המאירי. פסקה המגפה. וכן נוהגים מתוך כך שלא יישא אישה מפסח עד אותו זמן, אבל מי למד ג' בעומר? הפסיקו מנהגי האבלות, למה פסקה המגפה? ככה מביא המאירי בשם הגאונים.
הספרדים ממשיכים
עד למד דלת. לא, השאלה אם למד ג' זה עד ועד בכלל או לא. זה כולל למד ג' בעומר עצמו או לא. זה מחלוק אשכנזים ספרדים.
הספרדים לא מתחילים את כל האבלות. לא, כל ימי האבלות לא, כשאנחנו מתחילים חודש אייר, לא?
טוב, מתי מתחילים? זה עוד דיונים. אבל מתי מסיימים אותם? את רואה שכל המודים שמלמד דלת מסיימים. למה? אומר פסקו מלמות, אפילו שהגמרא עומד עד עצרת, יש קבלה ביד הגאונים שזה עד... לא, אני אומר, הגמרא אומרת עד עצרת, משמע עד שבועות הם מתו. למה נוהגים עד למד ג' בעומר? אומר המאירי, קבלה ביד הגאונים שאין הכוונה עד עצרת, אלא בין פסח לעצרת. ככה אומרים הגאונים. זה אז מקור אחד, וככה סובר השולחן ערוך. למה שמחים ברק בעומר? פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. זה הסיבה שלא אומרים אותה חנו. מקור שני זה...
היו
צריכים עוד למות? או, יזדה קושי, אתה פרי חדש, עוד מעט נגיע, טוב מאוד. מקור שני, אומר בני שכר. אומר בני שכר, ועוד הרבה הוא כותבים ככה, יש דפים על הבימה, מי שצריך, אנו חוגגים יום זה שבו נגלו נסתרות התורה על ידי רשב"י, ובו עלה למרום ונכתב ספרו הזוהר הקדוש. אומר בני שכר, זה מחלוקת, לא כזה פשוט, אבל אומר בני שכר, יום מילולה דה רשב"י, ביום למד ג' ואומר, זה יום הסתלקות רשב"י, ואומר בני שכר שמסתמה, זה גם היה יום לידתו, כי כידוע צדיקים נפטרים ונולדים אותו יום, אז הוא אומר ביום למד ג' ואומר, גם נולד וגם נפטר רשב"י, והוא גילה את סודות התורה כמו שהזוהר מתאר שם, את יום הפטירה שלו, שהוא אומר שאני מגלה סודות שלא גיליתי כל חיי, וזה יום שמחה, והוא אומר שם, כידוע רשב"י אמר שזה יום הילולה וצריך לסמוך ביום הזה. יש את הסיפור המפורסם שהרי הקדוש, יום אחד בימת ג' בלג בעומר, הוא היה עם התלמידים שלו, ואז מישהו שם אמר נחם בתפילה, כאילו אמר תחמום כזה. ואז הרי הקדוש אמר שהוא ראה את נשמת רשב"י, והוא הקפיד על זה. למה, איך אתה אומר ביום הילולה שלי, והיה שם סיפור קשוח, לכן אסור להיות בצער, בלג בעומר. אז המקור השני, מה היה בלג בעומר? מקור, סיבה ראשונה, פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. סיבה שנייה, חלק כותבים, יום הילולה דה רשב"י. יום הלידה ויום הפטירה של רשב"י, ונכתב ספר הזוהר וכו'. מקור שלישי, מה שכבודו שאל, הפרי חדש מביא את הסברות שאמרו, פסקו תלמידי רבי עקיבא למות בלג בעומר. אבל הוא מקשה. היה לו 24,000 תלמידים, כמה נפטרו? 24. פסקה המגפה, כי כבר לא היה מי להרוג. שמערכים. כולם מתו. לכן הפרי חדש מקשה. היה חמישה אלה לא היו מתוך ה-24. בגמרא משהו שהוא הלך ללמד אותנו במקום אחר. לכן הוא אומר את הצם שאתה אמרת בדיוק עכשיו. אומר הפרי חדש, אני קורא מקור ג' ומי הוא יש לדגדג בשמחה זו למה? ואם משום שפסקו מלמות מה בכך? הרי לא נשארו אחד מהם וכולם מתו. ומה טיבה של שמחה זו? ואפשר שהשמחה היא על אותם תלמידים שהוסיף אחר כך רבי עקיבא שלא מתו כאלו. אומר, השמחה היא על זה שהוא לימד חמישה תלמידים חדשים, והם שרדו וכל התורה קמה מחדש. אז השמחה, זה על החמישה תלמידים החדשים, זה הפרי חדש. זה בדיוק, העולם היה שמן. סיבה רביעית, חידוש גדול של החתם סופר, אומר החתם סופר בשוט שלו, שירידת אמן במדבר התחילה בלג בעומר. למה? הוא אומר ככה, שמיום שקלה להם המצות, מתי הפסיקו המצה, הפסיקו המצות, הוא מביא במדרש, חזר, אומרים שבמדרש יוצא שבתדווה בייר, נגמר להם המצות שהוציאו ממצרים, נכון, יצאנו בפסח. בדיוק, עד פסח שני היינו עם מצות, נגמר המצות שיוצאנו אותם ממצרים, ועד המדרש אומר שהלכנו 3 ימים בלי לחם, ואז ירד אמן. אז אתה עושה חישוב, יוצא חי בייר. ואחר כך ירד אמן, אם כן הייתה הורלת אמן בחי אייר, אך הוא נגד הגמרא בשבת, הוא אומר שבגמרא בשבת משמע אחרת, לפי המדרש עושה החתם סופר חישוב, יוצא שירידת המן התחילה בלג בעומר.
זה יפה ולא צריך לקלקל.
כן, זה יפה. אז ראינו, יש 4 סיבות מה היה בלג בעומר. או פסקו תמיד הרבי עקיבא מלמות, או יום הילולה דה רשב"י, או על זה שהוא הקים 5 תלמידים, או ירידת המן. כן? ורואים שעם ישראל מאוד קיבל את הטעם השני, ככה אני מרגיש, כי בסוף, אם זה על זה שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, מה זה הנהירה האדירה הזאת לציונו של רשב"י? כאילו, פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, מה זה הקשר עכשיו לרשב"י? ואם הוא מימין 5 תלמידים, אז למה לא רצים גם לרבי מאיר ולשאר התנאים? חלק מלהגים גם ללכת לשם, אבל רואים שעיקר הנהירה זה לרשב"י. אז רואים שבגלל המקורות האלה, שכן, בסוף זה כן יום הילולה דרשב"י, וזה יום מסוגן בו.
משהו
מעניין, כמו
שמענו
הרב נוי, שמי למד ג'
בזה,
מסכת
שבת, שמוזכר שם הרשב"י, הרי כל 33 דפים תפתח גמרא,
מופיע אור רבי שמעון, רבי שמעון בלילה.
איזה פלא,
איזה פלא,
וואו.
משבת למד ג'
הוא אומר.
משבת
למד ג'
לא, אבל יש את הסיפור של המערה.
לפעמים זה מופיע, אור רבי ג' ולמד
ד'. וואו. איזה פלא. כן. יפה מאוד. כן, חלק גם מרומזים את זה בגמרא, כתוב שרבי עקיבא, הגמרא מספרת, בכתובות נראה לי שהוא טבע פעם אחת בים, ואז ראו אותו שהוא שרד, שאלו אותו איך שרדת. אז הוא אומר, כל גל וגל שעבר עליי נהניתי לו בראשי. אז אומרים, גל וגל זה לג בעומר, שרבי עקיבא ראה שרש וזה. יש לזה הרבה רמזים. טוב, בואו נתחיל את המהלך, מהלך יפה של הבן איש חי. למה היום הזה כל כך מסוגל? שכתוב עליו בספרים שיורדים הרבה חסדים בלג בעומר. כן? ואדם יכול להתפלל ולפתוח דף חדש כזה, יש הרבה אור רוחני שיורד בלג בעומר. אז חוץ מזה שהיה גילוי של סודות התורה, שזה צריך שיעור בפני עצמו, שזה מאוד קשור גם לדורות שלנו, שהזוהר כותב שעם הספר הזוהר עם ישראל יצא מהגלות ברחמים, ורואים את הנהירה האדירה היום לסודות התורה, מה שפעם היה סודות, היום בחורי ישיבה לומדים איזה כפשט, ממש, רואים שהנשמות, כבר יש להם כלי להכיל איזה, ובא לבעל הארי הקדוש, ופירש את התורה של, של, של רבי שמעון בר יוחאי, יותר פתח אותה, ורבי חיים ויטל, והבעל שם טוב הקדוש, והתלמידים, ככה זה, לאט לאט זה נפתח ונפתח. היום נראה איזה משהו, למה זה כל כך מסוגל היום הזה, לכפרת עוונות. אז אני קורא מקור ראשון במסכת סוכה, זה מהלך של הבן איש חי, אז אנחנו נלך לאט לאט עם המקורות שלו. אומר הגמרא בסוכה ממי, הגמרא מפורסמת. ואמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רשב"י, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה. ואלמלא אליעזר בני אמי, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, מיום שנברא העולם ועד סופו. שלום לכם. אומרת הגמרא כאן, גמרא מפורסמת, לא ניגע בכל הגמרא וכל השאלות, כי יש כאן הרבה מה לדון. אומר רשב"י, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד היום. ואם אני מצטרף אליי את הבן שלי, אז מיום שנברא העולם ועד עכשיו. ואם יותם בן עוזיהו איתנו, מסוף העולם ועד סופו. כן? איך רשב"י יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין? יש הרבה שאלות, אז למה הוא לא פותר בפועל? או שהוא כן פותר בפועל, צריך לדון בזה. ומה זה העניין הזה שיכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין? ולמה דווקא רשב"י אמר את המשפט הזה? למה לא שאר הצדיקים אמרו את המשפט הזה? או, צניעות, זה רבי נחמן כותב, נכון, הגמרא אומרת בסנהדרין, שכל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם. נכון? הגמרא בסנהדרין למד זין דנה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון לבד? וממנו עוד איש ועוד איש ועוד איש, עד שנוצר כלל ישראל. הרי מתן תורה צריך להינתן לכלל ישראל, 60 ריבו. כמו שהמהר"ל כותב, תורה חייבת להינתן דווקא ל-60 ריבו יהודים. אז למה הקדוש ברוך הוא לא ברא ישר את כל עם ישראל? למה צריך לברוא את האדם הראשון ממנו השתלשלות? אז הגמרא מביאה שם כמה תירוצים. אחד התירוצים, שכל אדם יגיד בשבילי נברא העולם. אם היינו נבראים בתור עם, היית אומר, טוב, אני לא באמת כזה חשוב, אני עוד פרט במערכת. לא, אתה רואה שכל הגלובוס היה קיים, היה בהתחלה רק אדם אחד. יש לך חשיבות בפני עצמה. אז, ורבי נחמן בתורה A, בלקוטי מוהר"ן, שואל, לכאורה איפה הענווה כאן? מה זה בשבילי נברא העולם? כולם באו לשרת אותי. אלא אומר רבי נחמן, זה לא משפט של גאווה, זה משפט של אחריות. אם בשבילי נברא העולם, אומר רבי נחמן, אז זה אומר שאני צריך לתקן את העולם ולהתפלל על שלום העולם. אם מישהו סובל, זה מעניין אותי. הגמרא אומרת שפעם אחת אריה טרף מישהו במרחק כזה 30 פרסאות מרבי יהושע בן לוי, והוא היה לו צער על זה. הוא אומר, איך יכול להיות שזה קרה בשטח שלי? הוא קיבל על זה אחריות. כלומר, בשבילי נברא העולם, אותו דבר כאן. הצדיק יודע את המדרגה שלו. זה לא שצדיק הוא מנותק. אפילו רבא אומר בגמרא שאדם צריך לדעת אם הוא צדיק או לא. כלומר, אדם צריך להיות מודע למדרגה שלו. פשוט, השאלה בין גאווה לענווה, כתוב בספרים, האם הוא יודע שזה מתנת שמיים, או שהוא תולה את זה בעצמו. אבל ברור שאדם צריך לדעת את הכוחות שלו, כי אם לא, איך הוא ינצל אותם? אדם יגיד, אני לא גיבור. אז מה, איך תעזור לעם ישראל? אדם יודע שהוא גיבור, הוא יודע שהוא חכם, הוא יודע שהוא מצליח במשהו, כל אחד בכישרון שלו, אבל הוא יודע שזה מתנת שמיים, וזה לא ממנו. אז רשב"י אומר, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. טוב, איך זה קורה? ולמה דווקא רשב"י אומר על זה? אז בואו נראה לאט לאט. מה זה בכלל לפתור את כל העולם כולו מן הדין? אומר רש"י, אני קורא למטה, רש"י כותב, לפתור, בזכותי אני סובל כל אבונותיהם ופותרן מן הדין. אומר רש"י, בגלל שאני סובל את כל אבונותיהם. מה הכוונה? אני הופך עמוד. אומר המרשה, אומר רשב"י, בגלל שאני סבלתי כל כך הרבה איסורים במערה, הגמרא אומרת שהיה צער גדול מאוד, 13 שנה במערה, זה היה איסורים גדולים. הוא זכה שם לגילויים גדולים. אז זה היה מסירות נפש עצומה. הוא אומר, האיסורים שאני קיבלתי, אני יכול לפתור את כולם מהאיסורים שלהם. כאילו אני יכול לקבל את זה על עצמי, וכולם, לפתור אותם מהאיסורים שלהם. ככה הסביר רש"י. רבנו חננאל שם מסביר אחרת. אומר רבנו חננאל ככה. רשב"י היה במערה 13 שנה. ונראה לו בדרך מראות אלוקים גודל כבודו. הראו לו מהשמיים את הנשמה שלו, איזה גודל יש לו. והיה יודע בעצמו שהוא חסיד גדול. הראו לו מהשמיים את הדרגה שלו. והיה אומר, יכול אני לפתור העולם. כגון זה, מה זה אומר לפתור את העולם? מסביר רבנו חננאל, כגון זה האמור בסדום, אם אמצא שם כך וכך צדיקים, ונסעתי לכל המקום בעבורם, מיום שנבראתי עד עכשיו. כלומר, בזכותי יתקיים העולם. ולא ייחרב, ולא ישחית אלוהים העולם בעבורי. ואפילו אם אין שם צדיק, ואם יהיה אלעזר בני עמי, משנברא העולם ועד עכשיו, כלומר שלא תהיה כליה כגון המבול שהיה בכל העולם. רבנו חננאל מביא הסבר אחר קצת. הוא לא אומר שרשב"י אמר, האיסורים שאני קיבלתי בחיי, די אני יכול לחפר על כולם, במקום הכל האיסורים שכולם צריכים לקבל, אני אקבל את הכל עליי ב-13 שנה של המערה. אלא הוא אומר, כמו שבסדום, אברהם אבינו שהוא התפלל להשם שלא אחיו את סדום, מה הוא אמר? אולי יש 20 צדיקים, 30, 10. כלומר, הוא אומר, הזכות, המעמד הרוחני שלי יכול לבטל גזרות. לא קשור לאיסורים. אני, בדרגה של צדיקות כזאת גדולה, ככה גילו לו מהשמיים, שהזכות שלי יכולה לבטל את הגזרות שאמורות לבוא על אותו דור.
קדם לו, משה רבנו, שאמר, וכן אינה מספרך, אם אתה רוצה למחות על עם ישראל, וכן אינה מספרך. משה רבנו, הנשמה שלו אומר
הרמה מפנו, נכון, נכון. כתוב שרשבי נשמת משה רבנו, נכון. כן. די התלבטתי לעשות שיעור עם על הנשמות, כדי פילי פלוט.
משה, בגימטריה,
345, לג באון. בלי באון. וואו, מעניין. העניין של הנשמות זה באמת פלא, כל הסיפור שרשבי הלך למערה, התלבטתי לעשות את שיעור על זה כדי שיעור ארוך. כאילו, כל הסיפור שרשבי הלך למערה, איך זה הכל התחיל? זה השיחה של רבי יהודה, רבי יוסי ורשבי שדיברו על הרומאים. וכותב החידושי הערים שרבי שמעון הוא גלגול של שמעון בן יעקב, רבי יוסי זה יוסף הצדיק, ורבי יהודה זה יהודה בן יעקב. הוא עושה שם חשבונות פילי פלאות, אבל זה אולי לא יודע, לשנה הבאה, אני לא יודע. בואו נראה. אז גם רואים הגמרא כאן, וגם בגדול אומר שרשבי היה 12 שנה, דווקא הוא היה, בגלל ש... למה הוא עושה גם חשבון שהיה 12 שנה במערה דווקא? כנגד, קיצור יש שם חשבון, אני לא זוכר, אבל קיצור זה שהוא בפני עצמו. נחזור אלינו, כתוב כאן שאמרנו, רשבי אומר, יכול אני אפתור את כל העולם כולו מן הדין, מחלוקת ראשונים, מה הכוונה? רשבי אומר, חוויתי כזה הרבה איסורים כנגד כל העולם כולו. רבנו חננאל אומר, אני בדרגה של צדיק, שהצדיק יכול להגן על הדור, אני יכול לבטל גזרות בגלל הצדיקות שלי. טוב, שואל הבן איש חי כמה קושיות, אני עכשיו במקור א' למטה, קושיות הבן איש חי. אחד, מקשה הבן איש חי, מגמרא בסנהדרין. אומרת הגמרא בסנהדרין ק"ד. ברא מזכה אבא. אבא לא מזכה ברא. דכתיב ואין מידי מציל. אין אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק מציל את עשיו. אומרת הגמרא, בן יכול לזכות את אביו. גם אדם שאחרי שהוא נפטר, הבן יכול להעלות את נשמתו בעולמות העליונים. אומר קדיש, עושה מצוות, הוא מעלה את האבא. האבא לא יכול להעלות את הבן בצורה טבעית. אלא אם כן הוא, לא יודע, הוא מייחד את זה. עליו, כמו שכתוב, נגיד דוד המלך, כתוב שהוא בכה על אבשלום, שאמרו לו שאבשלום נהרג, הוא אמר אבשלום בני, אבשלום בני, חז"ל אומרים שהוא אמר את זה 7 פעמים, כל פעם הוציא אותו ממדור אחר בגנום. אבל בכללי, בן, כל מה שהוא עושה, המעשים הטובים שלו משתייכים לאביו. למה? כי אבא שלו הביא אותו לעולם. אז יש לו, זה מניה שלו כאילו, זה זכויות שלו. אבל אבא לא מזכה את הבן, אבא לא מזכה את הבן. אברהם לא יכול להציל את ישמעאל, יצחק לא יכול להציל את עשיו. לפי זה שואל הבן איש חי, רואים שמי יכול לעלות את מי? רק בן יכול לעלות את אבא. אז איך יכול להיות שלרשב"י יש כוח לפתור את כל העולם כולו מן הדין? איך זה קורה בכלל? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שואל הבן איש חי, מקור שני, מהגמרא בחגיגה ט"ו, גמרא מפורסמת. אני אביא רק רקע לסיפור שם שנבין. הגמרא מספרת שם את הסיפור המפורסם של ארבעה נכנסו לפרדס. נכון, ארבעה צדיקים שעלו, אמרו שם קדוש, אומר שם רש"י ותוספות. ועלו למקומות היכלות עליונים, וזכו לראות מראות מאוד גבוהים. ואז כתוב שם שאחד נהרג, אחד השתתה, אחר יצא לתרבות רעה, רבי אלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה, זה אחר, ורבי עקיבא היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום. יפה. ואז הגמרא מספרת שם סיפור ארוך מאוד על האחר, רבי אלישע בן אבויה, לפי הירושלמי גם הוא חזר בתשובה לפני פטירתו, אבל הגמרא מספרת מה קרה ביום הפטירה שלו. עכשיו אני קורא את הגמרא.
של אחר?
של אחר. של רבי אלישע בן אבויה, אחר. כי נח נפשי דאחר, אחרי שנפטר אחר, אמרו בשמיים, לא מידן לידיינה ולא לאלמא דעת אלית, אמרו בשמיים, אי אפשר לדון אותו בגנום. אפשר להכניס אותו גם לגן עדן, למה? לא מידן לידיינה, אתה לא יכול להכניס אותו לגנום, משום שהוא עסק באורייתא, הוא כולו מלא תורה, כל אחים שלו מלאים תורה. מצד שני, לא לאלמא דעת אלית, אי אפשר להכניס אותו לגן עדן, בגלל שהוא חטא. אז הוא באמצע, עכשיו יש צער לנשמה שהיא באמצע. אמר רבי מאיר שהוא היה תלמידו, מוטב דלידיינה ולית אל אלמא דעתיה, עדיף שהוא ייכנס לגיהנום כביכול, לדין, תקופה, והעיקר שבסוף הוא ייכנס לגן עדן. אמר מתי ימות ואלה השם מקיבו, אמר רבי מאיר מתי אני אמות, ושאחרי שאני אמות אני אעשה רעש בשמיים ואני אכניס אותו כדי שזה יהיה לטובת נשמתו. הגמרא מספרת באמת, כי נח נפשי דרבי מאיר, שאחרי שרבי מאיר נפטר, שגם זה הירושלמי מספר דברי פלא על רבי מאיר, איך הוא נפטר, איך? הוא נפטר, קבור בעמידה, אבל גם נראה לי דרבי מאיר, הירושלמי מספר עליו שבכלל הוא היה במקום אחר באותו זמן, ולפני שהוא נפטר אמר לתלמידים שלו, תניחו את המיטה שלי על הים, והתעשות, ואז אישת עד טבריה שם וקברו אותו. הכתוב שרבי מאיר באמת נקבר בעמידה, ככה כותב רבי חיים ויטל בשאר הגלגולים, שרבי מאיר קבור בעמידה, והבן ישחי אומר למה? בגלל שהסברה שלו מעמידה אותנו. מה הסברה של רבי מאיר? שבין כך ובין כך, קוראים בנים אתם לעשם אלוקיכם. אז בגלל זה הוא קבור בעמידה.
וגם בגלל שאמר המשיח יבוא, אני אקום
משיח. אקום, נכון, שירוץ למשיח. מכל מקום רבי מאיר היה תלמיד של אחר. הוא אמר, אני, מתי שאני נפטר, אני אכניס את הרבי לגיהנום, לטובתו. טוב. כי נפשי דרבי מאיר, סלי קוטה מקיבה דרך. איך שנפטר רבי מאיר, התחיל לצאת השן מהקבר של אחר. אז הבינו שהוא הצליח להכניס אותו לדין. אמר רבי יוחנן, גבורתא למיקלא רבי, מה זה? האם זה גבורה להכניס את רבך לדין? אחד אבא בינינו ולא מצינה להצול, אחד אבא בינינו, היה תלמיד חכם כמונו, ואנחנו לא מצליחים להציל אותו? אין נקיתי ביד מן מר מלמן, אמר מתי עמוד וחבי השן מקיבו, אומר רבי יוחנן, שאני אפטר, אני אוציא אותו מגיהנום, וזה הגבורה. כי נח נפשי דרבי יוחנן, שנפטר רבי יוחנן, נפסיק העמוד העשן לצאת מהקבר של האחר. פסי קוטרה מקיבה דאחר. ולכן הפתח על ההוא ספדנה, אחרי שנפטר רבי יוחנן, איך הספידו אותו ישר הספדן, איך הוא התחיל את הספדים? אפילו שומר הפתח לא עמד לפניך רבנו. אפילו שומר הפתח לא עמד לפניך רבי יוחנן. אתה באת, הוצאת אותו מגיהנום, אף אחד לא יכול לעמוד מולך.
אז רגע, אז גם אנשים של כורח מחלקתו, כל ראש חודש שיוצא השן מקבריהם, הרי מסופר בגמרא גם כן ש...
כן, עם ההוא תאיה, כן.
גם הרי שהם כבר...
הם בדין עדיין? לא יודע, באמת מעניין, כי בסוף כתוב שכוח, הוא כן יצא משם מהדין הזה, כן? הרי הקדוש כותב שצדיק התמר יפרח, זה סופי טובות כוח, שבסוף הוא כן יעלה. יש גם תוסף, זה קידוש, כתוב שלעתיד לבוא, כוח יתוקן.
לעתיד לבוא.
כן, עכשיו אני לא יודע, לא יודע. עוד פעם, עוד פעם, אני לא שומע שם, מה? לא, 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 רגע, שנייה. יש את אימח שמו וזכרו, שזה לא האחר. לא, 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 לא. יש את אימח שמו וזכרו, שהוא היה תמיד של רבי יהושע בן פרחיה, זה אחר זה מישהו אחר. זה אחר זה רבי אלישע בן אבויה, זה שתי אנשים שונים. כן. עומד הגמרא, ביתו של אחר הייתה לקמד, רבי, יום אחד, הבת של אחר, אחרי שהוא נפטר, הגיעה לפני רבי. אמרה לה, רבי פרנסני, הייתה ענייה, רבי, תדאג לי לפרנסה. אמר לה, בת מיית, אמרה לו, ביתו של אחר אני. אמר לה, עדיין יש מזרו בעולם? איך יכול להיות? הרי כתוב בפסוק, לא נין לו ולא נכד בעמו, ואין שריד במגוריו. איך שהוא אמר את זה? אמרה לו, זכור לתורתו, ואל תזכור מעשיו. מיד ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי. בכה ואמר, רבי, ומה למתגנים בככה, למשתבחים בהלכת כמה וכמה. מכל מקום, מה רואים כאן בגמרא? רואים כאן בגמרא, שאחר נפטר, הוא נכנס לגיהנום. ורבי מאיר הכניס אותו, הוא אמר, אני אכניס אותו לגיהנום כדי שיתכפר לו על החטאים. אז רבי יוחנן בסוף הציא אותו. אתה רואה שזה לא כזה פשוט לפתור אותו מן הדין. אם אתה אומר, כמו רשב"י, שאני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז למה רבי מאיר אמר, אני פותר את אחר מהדין, ויפתור אותו. למה זה לא קרה? למה הוא הכניס אותו, כאילו זה נראה כאילו בגמרא כאן, בסוף כדי לכפר על דברים צריך לעשות משהו. אתה צריך לעשות משהו. אם אין אני לי מי לי. בעולם הזה יש תשובה. 10 שניות של תשובה אתה יכול לתקן את כל החיים שלך. בעולם הבא אין תשובה. אז יש דין. אבל אין כזה דבר שמישהו אחר יגיד אני יכול לפתור אותך. נכון? אני יכול, הדין עליי. אין כזה דבר להגיד הדין עליי. כן? כן, גם שכתוב, גם כמו שאומרים המפרשים, שכתוב שעם הברכות, שיעקב הלך לקבל את הברכות, אז מה רבקה אמרה? כלילתי עליך. גם שם המפרשים שואלים את זה, מה זה כלילתי עליך? אתה יכול לקבל לעצמך דינים של מישהו אחר, כן? אחרי חלק מהמפרשים אמרו לו, אומרים, שאומרים כאילו שכותב, שאמרה כלילתי עליך בכלל, כוונה, שאמרה ככה אמרו לי בנבואה, שזה מה שאתה צריך לעשות. הלא בטוח היא קיבלה את זה עליה. חלק אומרים שהיא רמזה לו את הדברים שהוא עומד לעבור, שעליי כלילתך בני, עליי זה ראשי תיבות, עשיו לבן יוסף, שכבר גילתה לו את כל משהו. אבל רואים שזה לא כזה פשוט לקבל איסורים בשביל מישהו אחר. אז איך רשב"י אומר, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מדדי. מסביר הבן ישחי, אני קורא את התירוץ, ועכשיו ניכנס למהלך הזה של התירוץ. יש גמרא במסכת שבת, אני קורא שבת צדיק ב', אומרת שם המשנה, המוציא כיכר לרשות הרבים חייב. אדם שלוקח כיכר לחם, נגיד, מוציא אותה לרשות הרבים במקום שאין עירוב, אז הוא חייב, הוא יוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. הקירה והנחה כמובן, נכון, הוא עקר מרשות היחיד, הניח ברשות הרבים, עבר איסור תורה. טוב, הוציאו שניים פטורים, עלים, אני יכול להוציא את הכיכר הזאת לבד, על בת אני ואתה יוצאנו אותה ביחד, אז אנחנו פטורים לאיסור דרבנה, שניים שעשו. לא יכול אחד להוציאו ויצאו שניים חייבים, אבל אם זה דבר שלבד אני בכל זאת לא יכול לקחת אותו, נגיד מיטה גדולה, והוצאנו אותה שנינו, אז כאן אנחנו חייבים אפילו שאנחנו שניים, כי לא, לא, אין בזה שינוי. שאתה עושה, מוציא כוס שתי אנשים, זה נראה משונה, זה איסור דרבנן. אז שאתה מוציא שולחן שתי אנשים, זה הדרך להוציא אותו, לכן זה הוצאה רגילה חייב. ורבי שמעון פותר, רבי שמעון סובר, שתמיד שמוציאים שניים, אפילו שזה דבר גדול, שחייבים להוציא אותו בשתיים, תמיד פתור. זה דת רבי שמעון. למה? אני, שלוש נקודות, אחרי זה הגמרא שואלת, מנה הנמילה, מאיפה לומדים בזה? דתנו רבנן, בעשותה. העושה את כולה ולא עושה את מקצתה. כתוב, נפש כי תחטא, בעשותה אחת מכל מצוות השאלו תעשנה. השאלו תעשנה. מה זה בעשותה? דווקא שאתה עושה את הכל לבד. האם עשית את זה עם עוד מישהו? אפילו שזה דבר גדול, זה לא משנה. אתה פטור לפי רב שמעון. להלכה לא נפסק ככה. אז יש שיטת רבי שמעון.
רבי שמעון זה תמיד לפני שהוא נכנס למערה. רבי שמעון בר יוחאי איפה שכתוב. זה אחרי
שרק. יפה. נכון, אז סתם רבי שמעון זה רשבי. כן? אז מה אומר רבי שמעון? שתמיד שניים שעשו הפטורים, תמיד. לדעת רבי שמעון, ההלכה לא נפסק ככה, אבל לדעת רבי שמעון. טוב, אנחנו עכשיו, אומר רבי נשחי את הגמרא בשבת, צדיק ב', בואו נעבור לגמרא בסנהדרין. אמר לאנטונינוס לרבי, כידוע הרבי היה לו קשרים מאוד טובים עם אנטונינוס, יש הרבה סיפורים על זה. והוא היה שואל אותו הרבה שאלות, אחד השאלות, כן, היו חברים, אחד השאלות שהוא שואל אותו זה השאלה הבאה. גוף ונשמה יכולים לפתור עצמן מן הדין. הוא אומר, לעתיד לבוא, אדם יכול לפתור את עצמו מן הדין, גם אדם הכי רשע. למה? כיצד? גוף אומר, נשמה חטאת, שמיום שפרשה ממני, הרי אני מוטל כאבן דומם בקבר. ונשמה אומרת, גוף חטא, שמיום שפרשתי ממנו, הרי אני פורחת באוויר כציפור. שואל אנטונינוס את רבי, אדם יכול, יש לו טענת פטור. למה? הוא יבוא לעתיד לבוא, ישאלו את הנשמה, למה חיללת שבת? אני חיללתי, תראי, מיום שהגוף הזה זרוק שם בקרב, אני רק עושה מצוות, לא עושה כלום, לא עושה עבירות. הגוף השם, הלכו לגוף, למה חיללת שבת? אני, תראה, מאז שהנשמה עזבה אותי, אני לא זז. אז כל אחד יאשים את השני, הנה, פטורים. לאיך אתה מחייב את הבן אדם? אמר לו, רבי, אמר להם, שואל לך משל למה הדבר דומה, משל מאוד מפורסם. למלך בשר ודם, שהיה לו פרדס נאה, והיה בו בחורות נאות, היה שם פירות יפות. וישיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. טוב, לא שומרים משהו, אבל זה מה שהיה לו. אמר לו חיגר לסומה, בחורות נאות אני רואה בפרדס. טוב, אז זה בלי רגליים, אומר לעיוור, שמע, אתה לא רואה, אבל אני רואה כאן, שמע, יש כאן פירות מטורפים. אמר לו, מה אתה רוצה? אני אין לי רגליים, אני לא יכול ללכת, ואני לא רואה. אמר, בוא נעשה שיטה, אני עם עיניים, אתה עם רגליים. אני ארכב עליך, אני אכוון אותך, ואני אכתוב את הפירות ושתנו נאכל. בוא וארכי ואיני ונביאם לאוכלם. רחב החיגר על גבי הסומה והביאום והחלום. טוב, לימים בא בעל הפרדס, אמר איפה הפירות? אמר לו החיגר, אני יכול לכתוב פירות? אתה לא רואה, אין לי רגליים, איך אני אגיע לפירות? טוב, הבעל העיוור, אמר לו, אני לא רואה את הפירות בכלל. אמר, הבין אין שם עשוי ביניהם. זה אמר, אין שום בעיה. הרכיב אחד על גבי השני, דן אותם ככה, ביחד. כלום יש לי רגליים ללך בהם, אמר לו, הסומה, כלום יש לי עיניים לראות מה עשה? הרכיב חיגר על גבי הסומה ודן אותם כאחד. ככה עונה לו רבי, אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד. הוא דן את האדם, זה חידוש גדול כאן, דן אותו עם הגוף, שנאמר, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל, זו נשמה, ואל הארץ לדין עמו, זה הגוף. טוב, יפה מאוד, עד כאן המדרש בחזן. לא, לא, זה היה בן ישחי, יש כאן קטע קצר, אל תדאג. אני קורא מקור 4. מקור ארבע, הבאתי את הירושלמי עם פירוש של הידיד נפש הירושלמי. הירושלמי שם מתאר גם את מה שאמרתי לכם עם רבי מאיר, הוא מתאר את הפטירה של רבי מאיר. היה שם גם את התיאור של הפטירה של רבי. אני קורא את הירושלמי. אני אקרא אותו ברצף, כי זה בארמית עם פירוש מתורגם ליד. ציפריה אמין, שרבי היה חולה, הוא היה מתייסר, הוא כבר היה גוסס. אנשי ציפורי כל כך אהבו אותו, אמרו, מי שיגיד שרבי מת, אנחנו נהרוג אותו. לא רצו לשמוע את זה, פחדו כל כך לשמוע את השמועה הזאת. כשרבי חלב היה מתייסר, אמרו אנשי ציפורי מרוב צער, מן דאמר לן, רבי דמך, אנן קטנין, מי שיבשר לנו שרבי מת, נהרוג אותו. טוב, עד יקלון בא כפרה, רי שמחסה מנה מבזין. רבי שכב בתוך הבית, וכשרבי מת, הוציא בר כפרה את ראשו מהחלון, ראשו מחוסה ובגדיו קרועין, ואז אמר להם את המשפט המפורסם. מצוקים מערלים תפוסים בלוחות הברית, ברבי, וגברה ידם של הרלים וחטפו את הלוחות. כן, ניצחו הרלים את המצוקים. אמרין לי, דמך רבי? כלומר, הוא אמר למשפט כזה, ניצחו הרלים את המצוקים, אז הם הבינו את הרמז, אמרו לו, מה, רבי מת? אמר להם, אתם אמרתם, אני לא אמרתי. דבק האלי, הגמרא אומרת, שלא טוב, הגמרא בפסחים אומרת, שלא טוב לבשר בשורות רעות. לכן הגמרא מספרת כמה סיפורים שתמיד היה ברמז. מישהו רצה לבשר למישהו, חס ושום שנפטרה אמא שלו, אז הוא בא אליו, אמר לו, מה קרה? אמא נפטרה, אמר לו, אבא חי. כל פעם, ברמז. לא לבשר בשורות רעות. ובשורות טובות, הפוך, כתוב שיש עניין לבשר בשורות טובות. וכתוב, האמרי פנחס מקורץ אומר שמי שמבשר בשורות טובות, אז נכנסת בו רוח של אליהו הנביא, שהוא קיצר יש בזה מעלה. בדיוק. אז הוא אמר, אתם אמרתם. אז הם הבינו שהרבי נפטר, טוב, צריך להתכונן להלוויה. קראו בגדיהם, אזל קלה דקראו נון לגוק, פפתה מהלך תלת המילין, והלך כל קריאת הבגדים עד פפתה. כלומר, 3 קילומטר שמו את הקול של קריאת הבגדים מרוב צער. רבי נחמן אמר בשם רבי מנה, מעשה ניסים נעשו באותו יום. באותו יום שרבי נפטר היה הרבה מעשה ניסים. ערב שבת היה, זה היה ביום שישי, ונתכנסו כל העיירות להספידו, ואשרו נתמנה 10 כנישן, והעמידו את מיטתו ב-18 בתי כנסת, כלומר, היה הספדים ארוכים, והחותונה לבי שיראי, והורידו לקבורה בבית שערים, וכל הזה, לוקח שעות, והשמש לא זזה. כלומר, היום מתארך שלא יחילו שבת. ותלה לון יומה, ועמדה השמש ברקיע מנתארך היום, עד שהיה כל אחד ואחד מגיע לביתו, ממלא לו חבית של מים, ומדליק לו תנר. אף אחד לא היה צריך להיות בלחץ לפני שבת, הכל הספיקו. כיוון ששקע החמה, קרא הגבר, מלמד, הגבר זה השמש, מלמד שהשמש עמדה כמה וכמה שעות. סליחה, כן, בדיוק, נכון, שקע השמש, קרא הגבר, בדיוק. כאילו, כולם הספיקו עד כניסת שבת את הכל. שרון מציקין, התחילו להתייסר, אמרו, דין מה, דחלילן שבתה, אמרו, אולי חיללנו שבת, הם כבר לא ידעו, הכל לקח הרבה זמן. יצאה בת קול ואמרה להם, כל מי שלא נתעצל בהספדו של רבי, יהיה מבוסר לחיי העולם הבא. תראו מה זה להיות בהלוויה של צדיק, זה לא כזה, זה לא פשוט, יש גם סיפור על הארי הקדוש. ומה תראה? כל מי שלא נתעצל בהספדו של רבי, יהיה מבוסר לחיי העולם הבא. בר מן קצרה, כולם כאן מזומנים חיי העולם הבא, כל מי שהיה בהספדים של רבי ולא התעצל, חוץ מקובס, חוץ מהקובס, חוץ מאותו קובס. מה היה אותו קובס? שהוא היה רגיל כל יום לבוא אצל רבי, ואותו יום הוא לא הגיע. אז הוא לא מזומן לחיי העולם הבא. הקובס הזה שמע איזה פחד פחדים. כיוון דשמע כאן, סליק לליגה וטל הגרמה ומית. כששמע ככה, עלה לגג, הפיל את עצמו מרוב צער ומת. יצא בת קול ואמרה, גם הקובס מזומן לחיי העולם הבא. יפה, יש כאן הרבה שאלות, לכאורה זה התאבדות, איזה חיי העולם הבא, זה האיסור הכי חמור בתורה. על הוא קופץ מהגג. אז חלק מהמפרשים באמת רצו להגיד, ככה בן ניאלי כותב, שהוא לא בנה, גם זה שאלה, כן? זה לא סוגיה שלנו. פעם חזרתי להעביר שיעור על התאבדות, כי זו סוגיה מאוד קשוחה, אבל יש בזה הרבה נושאים בהלכה. לצערי גם כאילו הייתי שותף לכמה הלוויות, זה לא פשוט הדבר הזה, סוגיות מאוד מורכבות, אבל כאן כאילו חלק מהמפרשים אומרים שהוא קפץ, הוא לא בנה למות. הוא רצה לשבור את הרגל. כלומר, אני לא הייתי בהלוויה, התעצלתי וללכת, אני אשבור לי את הרגל ובסוף הוא מת. אבל גם זה לא כזה פשוט. מי יתיר לך לפצוע את עצמך? כן, יש על זה שאלות, הרבה שאלות על סוגיות בגמרא, שאומרים שהתאבדו כאילו, וחזל לא אומרים על זה כלום, אפילו שזה האיסור הכי חמור. יש את המדרש המפורסם באיכה, שלקחו תינוקות, טוב, שם זה אולי גילוי עריות, אז שכתוב שלקחו תינוקות ותינוקים בשבי, שהבנות קפצו. אז אמרו הבנים, אם בנות קופצות שזה דרכן, אנחנו שרוצים לעשות אתנו משכב זכר, כולם קפצו. אז זה גילוי עריות, אתה יכול צריך למסור על זה את הנפש. יש נגיד את הסיפור בחזל, שבחורבן בית המקדש, כתוב שעלו פרחי הכהונה על גג הר הבית, ואמרו, עד עכשיו שמרנו על המקדש, לא היינו שומרים נאמנים, זרקו את המפתחות וקפצו לאש. מי יתר להם לקפוץ לאש? הרי כל חיי שעה זה חיים. כתוב שאדם שסוגר את העיניים למת, הוא נחשב רוצח. אז מי יתר לו לקפוץ לאש? הוא צריך לשרוד, להילחם עד שהוא ימות. אז זה סוגיות לא פשוטות. או שאול, שאול המלך, הוא היה גוסס, הוא אמר לנער שלו, תדקור אותי, שלא יהרגו אותי בייסורים. אז כל זה סוגיות באמת איך עשו את זה, אבל אני הבאתי את זה בגלל משהו אחר. מה כתוב כאן? שכל מי שהיה בהספדים והלוויה של רבי מזומן לחיי העולם הבא. שזה פלא פלאות הדבר הזה, נכון? יפה. עכשיו בוא נראה לנו מקור, יש לנו 5 דקות, אני אעשה את זה בזריזות. אני קורא את המקור 5, אומרת אנחנו נראה איך הכל קשור, כן, תדאגו, נתפור את הכל. וישב העם, ישב העם בקדש ותמות שם מרים ותקבר שם. כתוב בתורה שמרים מתה בקדש, נכון? טוב, פירש רשי, למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, מה הקורבנות מחפרים? כמו שפרה אדומה מחפרת, אף מצד צדיקים מחפרת. עכשיו, לפי זה פירש רבנו, רבנו כאן דרשות של רבי שמואל מסלנט. אמר רבי שמואל מסלנט, הוא אומר, עכשיו מובן לי הגמרא בכתובות. מה כתוב בכתובות? את הגמרא שהבאנו עכשיו מהירושלמי. ההוא יום עד השכבתי דרבי, נפקה בת קול, עתה לקמה. ההוא יום עלו עתה, כמעט נשמע אחי סליק ליגה וכו'. הוא מביא את הגמרא שראינו עם הכובס, שמוזמן לחיי העולם הבא. וצריך ביאור, מדוע אכן כל אלה שהתעסקו בהספדו של רבי מוזמנים חיי העולם הבא, וגם הכובס שאיבד עצמו לדעת מוזמן לחיי העולם הבא. עכשיו הוא מסביר רבי שמואל מסלנט על פי הרשי הזה. כתוב ברשי שראינו, דיני איתה, למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, כמו שפרה אדומה מחפרת, אף מיתת צדיקים מחפרת. והעניין הוא, מה הפשט בזה? איך מיתת צדיקים מחפרת? תראו איזה חידוש גדול של רבי שמואל. הוא אומר ככה, כי צדיק שפסק הלכה בעניין מסוים, אף על פי שלדורות לא נתקבלה פסיקתו, מביל, מכל מקום ביום פטירתו פוסקים בשמיים כמותו לכבודו. אוקיי, מה רבי סובר? ומעתה, הואיל ורבנו הקדוש, הגמרא ביום הפיזיין יש מחלוקת בין רבי לחכמים, האם עיצומו של יום מחפר או צריך לעשות תשובה דווקא, ואז היום מחפר. לפי רבי, עיצומו של יום מחפר גם בלי תשובה. להלכה לא נפסק ככה. אבל ביום פטירתו של רבי פסקו כמור בשמיים שעיצומו של יום מחפר. אז זה כולם התקפרו, ביום אחד כולם התקפרו.
אותו דבר רשבי.
או, אחרי קשר את זה לרשבי, טוב מאוד, שנייה. אומרת הגמרא שעיצומו של יום הכיפורים מחפר בין לשווים בין לאינם שווים. זה שיטת רבי. והיות זה מיטת צדיקים מחפרת, אז כאילו יוצא שזה כמו יום כיפור כזה, כי הצדיק נפטר היום. אז יום פטירה של צדיק הוא מחפר כמו יום כיפור. ולפי רבי זה גם בלי תשובה. לכן שרבי נפטר, כולם היו מוזמנים חיי עולם הבא, כי היום פסקו הלכה כמותו בשמיים. לכן באותו היום, דשחיב רבי נפסק כמותו שעיצומו של יום מחפר. ולכן כל מי שהתעסק בהספדו מזומן לחיי עולם הבא, ואף הוא קובע שאיבד עצמו לדעת, הוא עבר איסור. אבל הוא התכפר בזכות עיצומו של יום שרבי נפטר, זה כמו יום כיפור. מכל מקום, הרי עיצומו של יום מחפר, אף ללו שאינם שווים. חידוש אדיר של רבי שמואל מסלנט, שתי דברים, אחד, פטירת צדיקים זה כמו יום כיפור כזה, עיצומו של יום, וחידוש שני, אותו יום שנפטר הצדיק פוסקים כמותו בשמיים לכבודו, שזה מביא. עכשיו בוא נחשבן את זה עם רשבי. יש לנו 3 דקות, אני נגיד את זה בעל פה. מי שירצה יראה את זה כאן. כל מה שאמרתי לכם, זה בדף הזה של הבן ישחי, רק פתחתי את המקורות. אומר הבן ישחי, מה ראינו שרשבי סובר במסכת שבת? 2 שעשרו הפטורים מתי? תמיד. אפילו שזה שולחן גדול. מה ראינו במדרש? שלמה דנים את האדם לעתיד לבוא? הרי לכאורה, כל בן אדם צריך להיות פטור. כי הגוף בלי נשמה, הוא לא יכול לזוז. ונשמה בלי גוף היא לא עושה עבירות. למה דנים את הבן אדם? מחברים את הגוף עם הנשמה ודנים אותו. על אפי רשבי ששניים שעשרו פטורים, אז הגוף והנשמה זה 2 שעשרו. אז תמיד אדם יהיה פטור. עכשיו, להלכה לא נפסק ככה ששניים שעשרו פטורים. אבל ביום פטירת רשבי פוסקים כמו אותו בשמיים. לכן אומר רשבי, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. כי ביום ל"ג בעומר, לכן למה צדיקים כל כך נבהלו מהיום הזה? כי ביום ל"ג בעומר, כל מי ששמח בשמחת רשב"י, אז הוא נכנס לדין הזה ששניים שעשרו הפטורים, אז הוא, הגוף שלו והנשמה שלו, זה 2. 2 שעשרו הפטורים, לכן כולם יוצאים זכאים בדין.
ל"ג בעומר זה יום כיפור.
בדיוק. ל"ג בעומר זה מבחינת יום כיפור שמחפר על חטאים. מחילת העוונות, בדיוק. בדיוק. גם מי שלא נוסע למירון, צריך לדעת שהבעל שם טוב הקדוש כותב, שאדם לומד את התורה של הצדיק, לבחינת השתתחות על הציון. ככה אומר הבעל שם טוב הקדוש. נכון שאדם לומד, עדיין לא ל"ג בעומר, היום בערב, אדם לומד קטע מרשב"י. הוא לומד לעילוי נשמת רשב"י, אז הוא נקשר בשמחת ההילולה הזאת, אז הוא נכנס לגדר הזה של 2 שעשרו. רק אני אראה את זה בבן ישחי, תראו, אני קורא בעמודה ימינית, בשורה שמתחילה, טוב, נקראת, יש לנו דקה, בוא נראה, וזה פירשתי, אתם רואים את הקטע שכתוב, וזה פירשתי, אז בכלל הבן שלך כותב שם לפני זה, שכל השנה לא נפסק כמו רשבי, ששניים שעשו הפטורים. הוא אומר גם, בבחינה רוחנית גם לא, למה? כי אז גם אתה לא מקבל שכר על המצוות, כי 2 שעשו תמיד. אבל ביום הפטירה נפסק כמו לגבי חטאים.
אבל
הרב יגאל, אני מסיים רק את הקטע האחרון, ובזה פירשתי בסייעתא דשמיא, רמז הכתוב בתהילים, אך לא פדו יפדה איש, לא ייתן אלוהים כופו. הבן ישחם מסיים בדרשה מאוד יפה, שהוא אומר את הפסוק בתהילים, שכתוב בתהילים ממתת, אך לא פדו יפדה איש, לא ייתן אלוהים כופו. באמת? חזק מאוד. זה אומר, תראו את הרמז. והיינו, אך זה לשון צער, נכון? אך זה כואב. אך לשון צער, וקי על עונש האבונות. לא פדו יפדה איש. מה זה איש? ראשי תיבות, אלעזר, יותם, שמעון. כלומר, שיש בזכותם סיפוק לפתור את העולם כולו. על פי סברת, זה אינו יכול וזה אינו יכול, חשיב וכל אחד מסייע שלמו ממש. רצונו אמר, לא יוצאו לפדותם שנייה, לא יוצאו לפדותם לצילה מן העונש, והיינו משום דנפית בזה לאדם פסדה מצד אחר, והוא דעל פי זה נמצא שלא ייתן אלוהים כופרו. כלומר, אומר בן איש חי, כל השנה אנחנו לא פוסקים ששניים שעשו הפטורים. למה? כאן אתה לא תקבל שכר גם על המצוות, כי תמיד הגוף והנשמה זה שניים שעשו הם פטורים, אז גם בשכר מצוות אתה לא תקבל. אומר זה רמוז בתהילים. אך, אך זה איסורים, כואב. האדם יגיד, איך אני אפתור את האיסורים מעליי? איש, בזכות אלעזר, יותם, שמעון, שמרו שהם יכולים לפתור את כל העולם כולו מן הדין. הגמרא אומרת שרשב"י אמר שאם אני ואלעזר בני ויותם בן עוזיהו ביחד פותרים את כל העולם. אז איש לראשי תיבות אלעזר, יותם, שמעון. אז אם שלושתם ביחד, האדם יגיד, טוב, לא יהיה לי אח. אח, אומרת הפסוק לא, אח לא יפדה איש. אדם לא יכול לסמוך על האיש, על אלעזר, יותם ושמעון, כדי לפדות אותו מייסורים. למה? מה, איך ממשיך הפסוק? לא ייתן לאלוהים כופרו. כאלה אתה לא תקבל כופר על המצוות. כי אם אתה פוסק כמוהם ששניים שעשו פטורים, אז גם אתה לא מקבל שכר, אתה לא מקבל כופר, שזה המצוות. לכן כל השנה לא פוסקים ככה. אבל ביום ל"ג בעומר כן נפסק ככה כמו רשב"י. לכן המעלה הגדולה, ראינו את ארבע סיבות מה היה בל"ג בעומר, וראינו שהיום הזה מאוד מסוגל, כי היום בשמיים פוסקים כמו רשב"י, ששניים שעשו פטורים, הגוף והנשמה, ולכן יש היום יום מחילת עוונות, ואדם צריך לקבל על עצמו, כתוב בספרים, ביום הזה, אחד אהבת ישראל, שזה ממש בלט אצל רשב"י, מחביבות התליה מילתא, דבר שני, לקבל על עצמו עסק התורה. כשאדם מקבל על עצמו קבלות טובות, ושמח בשמחת גילוי יסודות התורה שהתבטא על ידי רשב"י, אז הוא זוכה למחילת עוונות גמורה. חזק וברוך.